אנחנו ממשיכים במאמר דיבור המתחיל על כן ימרו המושלים לקוטי תורה על פרשת חוקת. הגענו בדף סמך ד' בעמודה הרביעית, שתי שורות אחרונות של העמודה, בקטע המתחיל אך להבין עניין בחינת שנה. אנחנו למדנו עד כאן את העניין, להבין את העניין של ממלא כל העלמין. כדי להבין את העניין של ממלא כל העלמין, אז הביא אדמו"ר הזקן מספר יצירה שיש בחינת עולם, שנה ונפש. ועד עכשיו הוא הסביר מה זה עולם ומה זה נפש. עולם כולל את כל הרקיעים, את הארץ, את כל הנבראים, דומם צמא החי וכו'. ונפש זה החיות האלוקית שמתלבשת בכל אותם נבראים, באופן פרטי ופנימי לכל דרגה לפי עניינה, זה נקרא ממלא כל העלמין. עכשיו אנחנו נלמד מה העניין של נפש. למה נפש נחשב כממוצע בין הבחינה של, סליחה, נלמד מה זה העניין של זמן, שנה. העניין של שנה הוא ממוצע בין העניין של נפש לעניין של עולם. אז נראית לשון אדמור הזקן. אך להבין עניין שנה, בחינת שנה. להבין מה זה העניין של שנה. העניין, דהנה אנו אומרים, אנו אומרים כל יום בברכת יוצר, ובטובו מחדש בכל יום מעשה בראשית. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא כל יום מחדש, ממשיך את החיות לנבראים, כמו בפעם הראשונה, כל יום. והמשכה מחודשת כל יום, זה לא רק שהעולם מתחדש כל יום, אלא גם החיות שמחיה את העולם, גם היא נמשכת ומתחדשת כל יום. ופירוש ועניין התחדשות זו, מה זה העניין הזה של ההתחדשות החיות כל יום? כי הנה כתיב, יש פסוק בספר יחזקאל שכתוב שם, והחיות רצו ושוב. כשלומדים את הפסוק הזה, בספר יחזקאל לפי הפשט, שם המילה חיות, הכוונה היא למלאכים, שנקראים חיות הקודש. ומה הכוונה והחיות רצו ושוב, שאצל החיות, אצל המלאכים, העבודה שלהם, עבודת השם שלהם, זה בתנועה של רצו ושוב. פה אבל אדמו"ר הזקן מסביר את הפסוק באופן פנימי, שהחיות, זה כמו לקרוא החיות, שהחיות רצו ושוב. שהחיות האלוקית שנמצאת בעולמות, שאמרנו קודם, מבחינת הנפש שנמצא בעולם, יש לו כל הזמן את שתי התנועות האלה של רצו ושוב. רצו זה נקרא להסתלק מהעולם, לעלות חזרה ולהתחבר לשורש, ושוב זה ההתפשטות והמשכה מחדש להחיות את העולם. מביא לזה אדמו"ר הזקן משל. דרך משל החיות של רוח החיים שבאדם, כך משל איך שזה אצל האדם, שיש חיות שמחיה אותו, שהוא דופק בליבו בבחינת רצו ושוב. זה דופק בלב, זה הדופק שיש בלב, שזה עניין של רצו ושוב. דהיינו, באיזה אופן עובד החיות, בחינת הסתלקות לחזור למקורו. מצד אחד, החיות רוצה להסתלק ולחזור למקור, שזה עניין של רצו. ובחינת התפשטות, מצד שני יש עניין של שוב, שהוא מתפשט להחיות האיברים. כידוע, שמזה באה סיבת הנשימה. העניין הזה שאדם נושם, הנשימה זה בעצם התנועה של החיות שעוזבת וחוזרת כל הזמן. וכן חוזר חלילה, הדבר הזה חוזר על עצמו כל הזמן. שמסתלק אחר שמתפשט ואחר כך חוזר ומתפשט. היינו החיות מסתלקת אחרי שהיא נמשכה לאיבר להחיות אותו, היא חוזרת למקור. ואז היא חוזרת שוב לאיבר וכן הלאה וכן הלאה. וכך הוא בכל רגע. ככה זה קורה כל הזמן, כל רגע. החיות של הגוף מתחדשת מהנפש כל רגע ורגע. על כל נשימה ונשימה יש הסתלקות והתפשטות. כל נשימה ונשימה שאדם נושם, אז זה תנועה כזו של הסתלקות החיות והתפשטות עוד הפעם לחזור לאיבר. זה המשל איך שזה אצל האדם. וכדוגמה זאת ולמעלה, אותו דבר אנחנו נבין בנמשל, בחיות האלוקי שבנבראים. אז חיות האלוקי הזו שנמצאת בהם מחיה את כל הנבראים, מבחינת הנפש שמחיה את העולם, אז זה גם באופן של בחינת רצו ושוב. תהיינו שהחיות נמשכת לעולם, ואחרי זה היא חוזרת למקום, ושוב חוזרת ומתפשטת לעולם וכן הלאה. וזהו, זה מה שהפסוק אומר, והחיות רצו ושוב. אז מה הכוונה? זה קאי שבפנימיות הדבר על מה זה מכוון, על כללות החיות שבעולמות. שהחיות שיש בעולמות, זה עובד בשתי תנועות כאלה של רצו ושוב. וזהו גם כן מבחינת מתי ולא מתי, הנזכר בעץ חיים. כתוב בעץ חיים שהחיות האלוקית הוא גם באופן כזה של מתי ולא מתי. מה זה מתי ולא מתי? מתי זה בארמית משמעותו המשכת החיות למטה. ויש לא מתי. לא מתי זה ההסתלקות למעלה. זה דומה לעניין של רצו ושוב. אין כאן המקום להסביר מה הסיבה שבמתי ולא מתי כתוב קודם כל את ההמשכה ואחרי זה את העלה, וברצו ושוב זה הפוך, קודם רצו ואחרי זה השוב. אבל כל פנים זה העניין שכתוב בעץ חיים, העניין של מתי ולא מתי. וזהו עניין ההתחדשות החיות, זה מה שנקרא שומרים שהביא קודם מברכת יוצר. חוזר על זה עוד הפעם, כמאמר, כמו שאנחנו אומרים, חדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, שרי כל רגע מסתלק החיות הראשון, וחוזר ונמשך חיות חדש ממקורו. וכך הוא תמיד בחינת רצו ושוב. זה העניין של רצו ושוב, שהחיות כל הזמן עובדת בעניין כזה. זה בעצם המושג של שנה. כי התנועה הזו, כמו שהוא יסביר גם בהמשך, התנועה הזו של הרצו ושוב, שהחיות מתחלקת לתנועות מחודשות כל הזמן, זה משהו שונה ומתחדש לגמרי ביחס לנפש, אילו זה לא היה יורד באופן של רצו ושוב. אילו החיות היה מנפש ישר לעולם, בלי תנועה כזו של רצו ושוב, אז החיות של בחינת נפש היא חיות אחת כללית, שיש על זה את הלשון שהקדוש ברוך הוא צופה ומביט עצוף כל הדורות במחשבה אחת. זאת אומרת, הכל כלול במחשבה אחת ובנקודה אחת, ומצד העניין של נפש, מצד החיות שמחיה את העולם, הם בעצם שינוי בין נברא לנברא, בין פרט לפרט, הכל זה נקודה אחת. אבל כשזה יורד קודם כל לבחינת שנה, שנה זה זמן, שנה זה רצו ושוב, כמו שיגיד עוד מעט, שכל הגדר של הזמן נוצר בגלל הרצו והשוב, זה גם החלוקה הזו של של הזמן והרצו והשוב יוצר גם את החלוקה בנבראים, את השוני בין נברא לנברא. כל השוני שיש בין כל פרט לפרט, זה תוצאה מכך שהנפש קודם כל מתלבש מבחינת שנה, ואחר כך זה יורד לבחינת עולם. נראה את לשון המאמר בהמשך. זהו עניין בחינת שנה. זה המושג של שנה. כי שורש התהוות הזמן, זה שמתהווה המושג הזה של זמן, הוא מצד בחינת המשכה זו. בגלל שזה בא בהמשכה של רצו ושוב, לכן יש את המושג של זמן. שהחיות נמשך מבחינת רצו ושוב. שהוא, מה זה רצו ושוב, חוזר עוד הפעם מה שאומר קודם, הסתלקות והתפשטות, ועל ידי זה נתהווה זמן. רגע, על דרך משל. זה יוצא את הזמן, את הרגעים. למה? כי על ידי שהחיות רצו ושוב, הרי מוכרח להיות שיהוי זמן מה. יש כביכול שיהוי זמן של תנועת החיות של עולה למעלה, כמו בדופק שבלב, שזה תנועת ההילוך של אדם לאיברים באופן של רצו ושוב, אז יש שיהוי זמן כמה לוקח מהתנועה של הרצו לתנועה של השוב, זה זמן קצר מאוד וקטן מאוד, אבל זה לוקח את ה... שבריר שנייה של רצו ושוב, וזה יוצר את החלוקה של הזמן. ומצד ריבוי בחינת ההתחלקות החיות לבחינות ומדרגות רבות מאוד, כיוון שזה מתחלק לכל כך הרבה דרגות וכל כך הרבה בחינות, וכל בחינה ומדרגה מפרטי מדרגות אלו, כל הדרגות השונות שיש בירידה הזו, נמשך על ידי רצו ושוב, לכך מתהווה הזמן כמו שהוא אצלנו. זה הזמן, מושג הזמן שאנחנו מכירים, מה שיוצר את מושג הזמן, זה הרצון והשוב שיש בעולמות. עכשיו, אחרי שאדמו"ר הזקן סיים להסביר לנו מה זה בחינת עולם, מה זה שנה ומה זה נפש, מסיים אדמו"ר הזקן את הפרק ואומר עוד נקודה מעניינת. אומר, מעתה יש להבין פירוש ועניין לשון עולם מהו. מה הסיבה שכל הנבראים קוראים להם בשם הזה עולם? מה מרמז המילה עולם? זה אומר, דיני, החיות אלוקי שבכל עולם, המתלבש בו לאחיותו, הנקרא נפש. אותו בחינה שהסברנו קודם שהוא נקרא נפש, הוא האנרגיה, החיות, שמחיה כל נברא ונברא וכל דרגה ודרגה. וכדמיון החיות של הנשמה בגוף שלה. זה דומה להתלבשות של הנשמה בגוף. במה הוא דומה? וזה, הדמיון הזה יסביר לנו למה קוראים לו עולם. שמסתתרת היא בגוף. הנשמה מסתתרת בגוף והגוף מלבישה ומעלימה. הגוף מעלים על הנפש. ברור שכל אחד מרגיש שיש לו נפש, הוא חי, אבל את המהות של הנפש הוא לא יודע מה היא. הוא לא משיג אותה. זה נקרא שהגוף מעלים על הנפש. והרי זה כמו על דרך משל המלך, שיושב בחדרו סגור וצפון, שיחלו וחדרו מעלימו. כשהמלך נמצא בחדר, בהיכל, אז החדר מעלים אותו, בלתי יגלות נגלות לשום אדם. אף אדם לא רואה כרגע את המלך. וכך למעלה, אותו דבר הנמשל, בחינת אור וחיות האלוקי, מאור אינסוף ברוך הוא, מלובש ונעלם בתוך כל עלמין. החיות הזו נעלמת, מסתתרת, לכן קוראים לזה עולם, שהעולמות והיכלות הן הימה מסתירים על אור האלוקי. כל העולמות מסתירים לבלתי היגלות נגלות, שזה לא מורגש המהות של החיות שמחיה את כל הפרטים של הבריאה. כמו שהנשמה מתלבשת בגוף היא נעלמת, שאינה נראית ונגלית, אז כמו שהנשמה נעלמת, ככה חיות גם היא נעלמת. ולכך נקראו בשם עולמות. זו הסיבה שקוראים להם עולמות. עולמות שהוא גם כן לשון העלם. על שם, למה קוראים לזה העלם? על שם מעלימים ומסתירים. והעלם עצמו, אז הוא לא דומה בכל חלקי הבריאה. כל חלק בבריאה מעלים באופן שונה. ברמה שונה. זה הסיום. אך בחינת האסתר והאלם הזה, זה שאנחנו אומרים שהעולם מעלים על החיות שמחיה אותו, הוא בא לפי ערך המדרגות של העולמות מריש כל דרגן עד סוף כל דרגן. האלם הזה הוא משתנה לפי היחס של סוגי העולמות. שבעולם היותר עליון, כשאנחנו מדברים על עולם יותר זך, עולם יותר עליון, שם אין האסתר כל כך. בעולם יותר עליון, אין ישות כל כך גדולה, העולם הוא יותר זך, אז האסתר הוא לא כל כך גדול. העולם לא מסתיר כל כך על החיות האלוקית. אך בריבוי ירידת המדרגות מעילה לעלול, אבל כשזה יורד מדרגה לדרגה, עד סיום עולם העשייה, עד שזה יורד לעולם הכי נמוך, כמו בעולם הזה השפל שלנו, אז האסתר והאלם בתכלית החושך. אז פה זה מוסתר לגמרי, עד שנראים השמיים והארץ בבחינת גשם נפרד ממש, עד שרואים, נראה כאילו השמיים והארץ הוא גשמי, כאילו נפרד לגמרי, הוא מתעלם לגמרי, בלתי בחינת ביטול, שום ביטול לחיות האלוקית, למרות שכל המציאות שלו זה החיות האלוקית שמחזיקה אותו, אבל מכיוון שהחיות נעלמת, אז לכן העולם נראה כל כך גס ונמוך, מה שאין כן למעלה מזה העולם החומרי. אבל אם אנחנו מדברים על עולם יותר עליון, עולם יותר זך, הרי נאמר וצבא השמיים אחר משתחווים, כשאנחנו מדברים על עולם יותר עליון, כשמדברים אפילו על צבא השמיים, כבר כתוב עליהם שהם משתחווים, למה? הם מרגישים יותר את החיות האלוקית, אז הם במילא בטלים יותר. ואפילו בזה העולם ממש, אפילו בעולם הגשמי, אז הדרגות היותר גבוהות בעולם הגשמי, מורגש בהם יותר ביטול הקדוש ברוך הוא. למשל, הנה הגלגלים, יש בהם עדיין מבחינת הביטול. הגלגלים שבהם נמצאים, מסובבים את ברכי השמיים, יש בהם את העניין של הביטול. כמו למשל גלגל השמש שמשתחווה כלפי מערב. כמו שהגמרא אומרת את זה, גם יש בתניא בפרק מבית, שאדמו"ר הזקן מדבר על כך. שההילוך של גלגל השמש זה ביטוי של ההשתחוואה שלו, וכן שאר הגלגלים. אז מכיוון שהחומר של הגלגלים הוא יותר זך מחומר גשמי של הנבראים היותר נמוכים, לכן מורגש בהם הביטול יותר גדול, יותר חזק. מה שאין כן היסודות שתחת גלגל הירח, אבל לכך המשל את היסודות הגסים שנמצאים תחת גלגל הירח שהם חומרים עבים, כמו אפר הארץ הגשמית, אבל שמדובר על דברים, על יסוד האפר למשל, שהוא גס ונמוך, אז שמה לא ניכר הביטול. וזהו שכתוב לעתיד לבוא, זה הפסוק שאומר לעתיד לבוא, כי שמיים כאשם נמלחו, והארץ כבגד תבלה. מה הפסוק הזה מתכוון? הפסוק הזה כתוב בישעיהו, שכתוב על הנבואה של יהיה לעתיד לבוא, כי יכלו בחינת חומריות שלהם. הארץ תכלה. מה יכלה? החומריות של הארץ תכלה. והתחדש אור בריאה חדשה. יהיה בשמיים ובארץ, יהיו כמו בריאה חדשה, שיהיה ניכר בהם האמת. יהיה בחינת שמיים וארץ חדשים. כמו שכתוב, כמו שיש פסוק אחר, שאומר גם הוא בספר ישעיהו, בכמה פרקים מאוחר יותר, כי כאשר השמיים החדשים וכולי, אשר אני עושה. מה זה שמיים חדשים? שמיים חדשים דווקא, שלא יהיו מסתירים ומעלימים על אור וחיות הנמשך מאור אינסוף ברוך הוא, שלא יסתירו יותר על הנפש שמחיה אותם. שיתגלה כבוד השם בלתי אסתר ואלם. כמו שכתוב, כי עין בעין יראו ונגלה כבוד השם, זה מה שיהיה לעתיד לבוא, שיראו את הגילוי של החיות בבריאה. אבל כרגע, עד הרגע שלא הגיע הגילוי הזה, אז בכל דרגה ודרגה יש רמת אסתר שונה, ככל שהעולם יותר נעלה אז הוא יותר בטל, וזה הכל המושג של ממלא כל העלמין, שבא לידי ביטוי בבחינת עולם, שנה ונפש.